עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
זהו, התחלנו. יוסי, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך, גיא?
בסדר גמור, תודה רבה שבאת. אנחנו פה עם יוסי וניצקי, ראש מערך ההייטק של בנק הפועלים, נכון?
נכון מאוד.
אז קודם כל נעים מאוד לארח אותך, אנחנו אומרים תודה רבה לטומי, תום ברף שלא נמצא איתנו כאן בראיון, אז יהיה יוסי ואני בדואט. מזל שאנחנו לא שרים. אז יוסי, ספר קצת למאזינים על עצמך, לפני שנגיע למה זה פועלים הייטק ומה אתם עושים.
אוקיי, קודם כל תודה שהזמנתם, שמח להיות פה. אז היום אני הממונה על הייטק בבנק הפועלים, ואני מוביל את הפעילות שנקראת פועלים הייטק. הרקע שלי הוא און סיכון בעיקר, אני מהנדס ו-MBA, הספקתי לעבוד קצת בתוכנה, ומיד אחרי זה הגעתי לקרן בשם יוזמה, שבעצם הקימה את שוק קרנות און הסיכון בישראל, השקיעה ב-10 קרנות כפנד או פנד, זה השקיעה השקעות ישירות, זכיתי להיות שם 5 שנים, וככה הכרתי טוב את האקוסיסטם הישראלי.
בוא נספר על זה קצת, נפתח על זה סוגריים, זו הזדמנות מאוד טובה, אנחנו שומעים על יוזמה מדי פעם בפודקאסט, מה זה בעצם, זה הרי גם פעילות שהיא חצי ממשלתית לדעתי?
לא חצי, הייתה חברה ממשלתית, אני הבנתי את זה רק אחרי, כי זה לא היה נראה ככה, אבל יוזמה הייתה חלק מההחלטות של הממשלה באותם ימים, לקראת העלייה מחבר העמים, אמרו, הולכים להגיע 1,000,000 עולים, אז צריך להכין להם א' בתים, אז היה את הנושא של הקרוונים, אם אתה מכיר, ומהבחינה של תעסוקתית, הקימו את תוכנית החממות, ואת תוכנית יוזמה, שהכוונה מגיעים עולים עם רקע טכנולוגי חזק, בוא נמצא, נעשה דברים שיהיה להם איפה לעבוד. אז יוזמה הייתה אחת מהם, והעניין היה להקים קרנות און סיכון, להשקיע ביזמים שהולכים להיות פאונדרים של קרנות, ולתת השקעה של הממשלה, עם אינסנטיב מאוד גדול ליזמים של הקרנות האלה. וככה קמו 10 קרנות און סיכון, כמו פיטנגו, JVP ואחרים.
זאת אומרת, התפיסה הייתה אם אני חמי פרס או הראל מרגלית, ואני שוקל להשקיע את חלק מעוני ההון של אחרים בתעשיית ההון סיכון, שלא הייתה מפותחת בארץ.
ממש לא.
אז הממשלה באה ובעצם מעודדת, נדבר על תוכנית החממות אולי בנפרד עם יזמן, כי כבר דיברנו עליה פה בפרקים קודמים, אבל בעצם המטרה היא לעשות מאצ'ינג לכסף של אותם LPs, נכון?
נכון, אמרו ליזמים האלה, וציינת שמות שנכונים שבאמת היו שם, אגב, יש לך מושג מה היה הגודל של קרן ממוצע שם בקרנות יוזמה?
לא, אין לי מושג, זה ממש מעניין.
אז אל תיפול מהכיסא, קרנות של 20 מיליון דולר.
שזה היום מה שנקרא low size fund, כן, מה ידיוק, זה סיבוב של סטארט-אפ.
לגמרי, אז אמרו ליזמים ככה, הקרן תהיה לפחות 20, וזה היה סביב ה-20-25, תביא 12, קבל 8 מהמדינה, שזה זה.
מה התמורה?
כלום קבל, עכשיו תשים לב לכמה זה היה אטרקטיבי, שאר ה-LPs בסוף חיי הקרן יכולים להחליט לפי התוצאות אם לקנות את החלק של המדינה במחיר של עלות פחות או יותר, וככה לשפר מאוד את
העמדה שלהם ואת התשואה שלהם.
לגמרי, ובדיעבד, כאילו בסוף. והמדינה רוצה במקרה של רווחים רק את הכסף חזרה.
מה שנקרא, כמו בתוכנית, כמו במענקים, רויאלטיז וכדומה.
ומה שקרה בדיעבד, שגם קמו 10 קרנות, קם השוק, וכל הקרנות קנו את החלק של המדינה אחורה. כלומר, המדינה קיבלה גם את כל הכסף חזרה.
אז אתה אומר, גם עבור המדינה או משלמי המיסים, אם נרצה, זה היה פרויקט נפלא.
יותר מזה, היא גם הפריטה את הוויקל, שקנו את זה אז אחים אופר, וקיבלה עוד קצת כסף על זה. כלומר, זה ווין 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 לכולם, אחד הדברים שיש עליו קונצנזוס, שהמדינה עשתה חוכמה מאוד גדולה.
ובעצם אפשר לבנות פה את התעשייה.
כן. חשוב להגיד שיגאל ארליך, שהיה אז מדען ראשי, מה שהיום נקרא רשות החדשנות, הוא יצא מהתפקיד שלו כמדען והריץ את זה. זה הזכויות הם שלו.
מעולה. אז בוא, אנחנו פתחנו פה סוגריים על פרויקט יוזמה. זה מה
נכון,
שעשית כמה שנים?
הייתי שם 5 שנים, ואחרי זה נהייתי שותף בקרן בשם צ'אלנג', אתגר, ניהלנו 200 מיליון דולר בשתי קרנות, הייתי שם 13 שנים שותף, עשיתי הרבה מאוד השקעות בסטארט-אפים, מכל הסוגים והמינים, מ-seed stage ועד לחברות ציבוריות בנסדק, הכל בטק, הכל בארץ, לא יוזמה ולא צ'אלנג' היו פוקוס בתעשייה אחת, ולכן השקעתי במגוון רחב של חברות, בכולם הייתי צ'רמן, אובזרבר, דירקטור, שייהולדרס, ראיתי את כל מה שניתן לראות, M&A's, IPO's, פשיטות רגל, כל מה שרואים בהייטק, ואז ב-2014 צעדתי איזשהו הדאנטר בכביש החוף, שיחה שהגיעה אליי, אם אני רוצה להיות Head of Hi-Tech של בנק הפועלים, ומי שנהיה להקים באמת את הדבר שהיום קוראים לו פועלים הייטק.
אז נראה לי שזה מוביל אותנו לשאלה שמעדדת פה מהרגע שפתחנו את המיקרופון, מה זה פועלים הייטק? זה נשמע לי כמו, יש לזה ביטוי, זה כמו אוקסימורון כזה, לא? כאילו, מה שנקרא, סטארט-אפ איתי, או זה, פועלים הייטק. זה כאילו נשמע כמו שתי מילים שהן מנוגדות אחת לשנייה.
לגמרי. אז פועלים הייטק זה בעצם זרוע בנקאות לסטארט-אפים של בנק הפועלים. זה אומר שבעשרה מסניפי הבנק, מתוך ה-250 ומשהו, יש קבוצה של בנקאי הייטק שמטפלת אך ורק בחברות סטארט-אפ, בחברות הייטק. במודל שהוא אחד על אחד, כלומר, הסטארט-אפ מקבל שם נייד אימייל וואטסאפ של בנקאי או בנקאית, שהם מייצגים את בנק הפועלים עבורו. לא לקוח של הבנק, של הסניף, לקוח של שם של בן אדם, של אביבה, של חזי, של רועי, אגב שמות אמיתיים, של בנקאי הייטק. והם סביבם יש מעטפת שירותים שמתאימה לסטארט-אפים.
אוקיי, ולמה התפיסה הזו? למה צריך בעצם שבנק גדול כמו בנק הפועלים, אגב, גם הבנק המתחרה עושה בדיוק אותו דבר, מקימים מחלקות שנקראות מחלקות הייטק, מביאים אנשים שהם לא בנקאים בהגדרה, אנשי הון סיכון, אנשי תעשייה, אנשי בנקאות פרטית, כדי לשרת את תעשיית הסטארט-אפים?
אז ככה, קודם כל זה תעשייה שיש לה אימפקט עצום על המשק, היא עתירה בכסף, וכדאי להיות בה.
זאת אומרת, יש בסוף גם אינטרס שאף אחד לא ידאג לבנק.
לחלוטין, לא רק לבנק, לכל נותני השירותים. אנחנו רואים שזה מגמה שכל נותני השירותים, רואי חשבון, עורכי דין, גם בנקים, פתחו פרקטיקות מיוחדות לטיפול בהייטק. אגב, הבנקים היו אחרונים להצטרף, כלומר, רואי החשבון ועורכי הדין הבינו את זה הרבה הרבה לפני. ומעבר לזה שזו תעשייה שראוי להתייחס אליה, היא שונה במהות מתעשיות אחרות. כלומר, עסק קטן אחר, היחס אליו והצורה שהוא מתנהג שונה מסטארט-אפ. מצד אחד, סטארט-אפ היא חברה רגילה, מבחינה בנקאית נגיד, היא צריכה חשבון, כרטיס אשראי, כל חברה צריכה את זה. מצד שני, היא לא רגילה. מאיזה מאפיינים היא לא רגילה? החבר'ה דורשים שירות אילאי, ממש, אין מילה אחרת להגיד את זה, שברגיל אתה לא מקבל אותו בבנק, מה לעשות?
אלא אם אתה לקוח עסקי פרימיום.
כן, נכון, או ב-Wealth Management, מה שאצלנו נקרא פלטינום, אנשים שיש להם הרבה.
אחרי הסטארט-אפ.
נכון, אחרי האקסיט. אז אלא אם כן אתה כזה, חברה רגילה, עסק קטן, אין מה לעשות, הוא מקבל שירות מסוים, אוקיי? סטארט-אפ לא מוכן לזה, הוא רגיל לעבוד בכאן ועכשיו, במיד, הוא שולח אימייל, אם לא עונים לו מיד, הוא חושב שזה רץ לספאם. בנק לא רגיל לעבוד ככה ברגיל, והוא חייב לעשות אדפטציה, להתאים את עצמו לתעשייה הזאת. מעבר לזה, גם מהבחינה המקצועית, יש שם דברים מיוחדים. לדוגמה, כל ההשקעות הן במטחים, יש הרבה המרות, הקרנות, הגופים שמשקיעים בסטארט-אפים האלה, הם גופי אוף-שור, שצריך לדעת איך להכניס את הכסף. יש גם מומחיות בתוך הזה, שלא נדבר על אשראי. אז זה מומחיות שהיא ממש לתעשייה הזאת. אתה לא מקים את זה, מהר מאוד, זה לא עובד.
אז אנחנו מדברים פה בעצם על צד אחד או זווית אחת שציינת היטב, שזו הזווית שבמסגרתה הבנק, לאו דווקא אתם, אבל בעזרתכם, מכשיר בנקאים ונותני שירותים כדי לשרת טוב יותר את הסטארט-אפים ולענות על הצרכים שלהם, אז זה פעם אחת. אבל יש את הפעם השנייה, שאני חושב שחלק ממי שמאזין פה לפרק חווה אתכם, שזה המחלקה עצמה של פועלים הייטק. זאת אומרת, אתה והצוות שלך שעושים מה, כי אתם הרי לא רק מכשירים בנקאים, אתם גם פונים החוצה לתוך אותו אקוסיסטם.
נכון, אז באמת יש פה שתי פנים. הפן הראשון זה פנימי, הבנקאים האלה עוברים קורס שהכנו, שאנחנו מביאים אנשים מהאקוסיסטם, שיסבירו להם מי זה הסטארט-אפיסט הזה, מה זה קרן הון סיכון וכו' וכו'. אז זה כיסינו פחות או יותר, וככה זה מכשיר אותם לדבר בז'רגון, באותם מילים, קודים, של כל מי שבתעשייה מכיר. כלפי חוץ, אנחנו עובדים בהיקף עצום, ולכן אנחנו הגענו לעמדת תובלה, אתה חייב להיות מחובר לאקוסיסטם, מה שנקרא, כי זו תעשייה כזאת שכולם מכירים את כולם, ואם אתה מצליח להיות מחובר לכל החברות של החשבות של ה-CFO part-time, ולאקסלרטורים, ולקרנות, ולחממות.
למה שהם התחברו לבנק?
אז החיבור פה, הם לא צריכים להתחבר לבנק, okay. אבל אתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות לידם, בדמו די של האקסלרטורים, באירועים, ליזום אירועים, להיות חלק מהאקוסיסטם, כי אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
זאת אומרת, לעשות ממש פעילויות למען הקהילה שנותנות ערך מוסף, איך למשל, תן כמה דוגמאות למעורבות שלכם באקסלרט או בקרנות, שדיברנו על זה קצת לפני.
אז ככה, קודם כל יש לנו תוכנית של Fund of Funds, כלומר, אנחנו משקיעים בקרנות הון סיכון.
ממש משקיעים כ-LP, כאילו כ-LP של LP, Fund of Funds.
ממש משקיעים כ-LP, שזה כמובן מחזק את הקשר שלנו עם השותפים, מעבר לקשרים האישיים הנרחבים שיש. ואנחנו מאוד מעורבים ומכירים ויודעים. מעבר לזה, בסצנה של האקסלרטורים, חלק מהם אנחנו ממש מעורבים, כמו שלושת האקסלרטורים של 8200, IBM Alpha Zone, ביזטק של הטכניון, Mass Challenge, Fusion LA ואחרים. בכולם אנחנו מאוד מעורבים, מכירים את החברות, נותנים office hours, demo days, מאוד מעורבים, וגם באקסלרטורים אחרים, אנחנו משתדלים להכיר את כל החברות.
כשהאינטרס הוא מה? בסוף, בואו ננסה, לפגוש את החברות מוקדם, ולהגיד להם, בואו תפתחו חשבון בנק בבנק הפועלים?
ממש לא.
אז מה כן?
כל הפגישות האלה, אין בהם מילה על בואו נפתח חשבון בנק בבנק הפועלים.
אוקיי.
כולם נועדו לנסות לעזור לחברות האלה. מה זה לעזור? מהרקע שדיברנו עליו קודם, לתת פידבק על הפיץ', על הצוות, על החומרים. אם מתאים, לחבר למשקיעים. כמובן בלי שום תמורה, הכל מתוך רצון טוב אמיתי, לחבר למשקיעים, יצאו מזה לא מעט סיבובים, ממש ראונדים של גיוסים, שיצאו מאינטרו כזה פשוט של אימייל. בסוף, יש מאחורי זה פעילות בנקאית, אבל זה לא, בוא נפגוש אותך, ואם תפתח חשבון אני אעזור לך, ממש לא.
אתה כבר 15-20 שנה בתוך האקוסיסטם, אז בוא שנייה ניקח צד אחורה מפועלים הייטק. היום אתה מעורב בחלק מהאקסלרטורים ציינת, אתם גם משקיעים בקרנות, אז אתם רואים גם את הנתונים של מה הקרנות רואות, מה הסיבובים, מה הוולואציות וכו'. מדברים היום, אנחנו מדברים פה גם עם יזמים וגם עם משקיעים, גם על סיבובי גיוס וגם על התעשייה בכלל. בוא, זה קצת שאלה קלישאתית, אבל בוא נתחיל ממנה ואז נעשה drill down. איך, כמו שאתה תופס את זה או לשיטתך, התעשייה השתנתה ב-15-20 שנה האחרונות, מעבר לזה שברור שהיא התפתחה?
כן, אז שוב, זו שאלה מאוד מאוד רחבה, אבל אם אפשר לציין מגמות, אז כמובן שכמות הכסף גדלה מאוד, גם כמות הסטארט-אפים, כמות הגיוסים, אנחנו רואים, הגענו לכ-6 מיליארד דולר יותר בשנה, גיוסים שזה כמות עצומה, 1.5 מיליארד ברבעון, הסטארט-אפים יותר בשלים, יותר הבנה של השוק, הקרנות נהיו יותר מקצועיות, פחות ריצה אחרי אקזיטים.
גודל
יותר.
ממוצע של קרן הוא כבר לא 20 מיליון לגמרי, דולר.
לגמרי, גודל סיבוב ממוצע הגיע ל-6 מיליון דולר, שזה סכומים עצומים, הסיד עלו, הוולואציות עלו. זה דברים שרואים גם במקומות מובילים בעולם, וגם פה, שרובם הם בסדר. גם אנחנו בתקופה, שוב, אנחנו יודעים שהיא לא תימשך לנצח, אבל אנחנו בתקופה שיש בה יחסית הרבה כסף לתחום הזה. אז זה בהחלט שינוי. גם תחומי ההשקעה קצת השתנו. נשאר תוכנה כתחום חזק מאוד שבתוכו AI, Big Data, כל המילים האלה שכולם אומרים. בקיצור, יש התבגרות של התעשייה, ויש הרבה מאוד שחקנים. המון שחקנים, וזה רק הולך וגובר, שבעבר לא היינו רואים אותם, וליזם יש המון המון אפשרויות ממי לגייס כסף.
היום אנחנו מדברים על זה עם לא מעט משקיעים שאנחנו פוגשים כאן, וגם עם יזמים, אבל בעיקר עם משקיעים. הזווית הזו של באמת התפתחות התעשייה, יש לה את האפר סייד, יש הרבה יותר כסף, הרבה יותר הזדמנויות. יזמים שהם פעם שנייה ושלישית מקימים חברות ומביאים איתם נוע על השולחן. הכל ברור, אפשר לשים פה 3 נקודות. יש את הצד השני, של האם יש יותר מדי כסף או יותר מדי הזדמנויות שהם, מה שנקרא, לא הייתי קורא להם overpriced, אבל בסופו של דבר, אבלואציות עולות, וכמו שאתה אמרת, הסיבוב ממוצע גדל בשנה, שנתיים, 3 האחרונות, מ1.5 מיליון ל3.4 בסיד. אין כבר סידים של חצי ומיליון דולר. אתם, כפנד או פנד, בתפיסה שלכם, רואים שזה עושה נזק, זה טוב, זה רע, זה משפיע על היכולת שלכם לקבל החזר על הכסף אל מול אותם קרנות שאתם משקיעים בהם. איך אתם תופסים את זה, אם אתם בכלל תופסים את זה פיננסית, אגב? יכול להיות שלא.
אז קודם כל, בשיחות שאנחנו עושים עם הקרנות, גם אלה שאנחנו מושקעים וגם אלה שמגייסות, אנחנו בהחלט רואים את ההתלבטות, בייחוד של הצוותים היותר מנוסים בקרנות, של הזדמנויות טובות, שחלקם מוותרים עליהם, בגלל מה שנקרא אקונומיקס, המטריקות של המודלים, לא מסתדרים. כי הגיוס גדול מדי.
כי בסוף אתה שם את זה על אקסל, וזה לא עובד.
ואתה רואה שההחזקות שלך נמוכות מדי בשלבים המוקדמים, ואתה מבין שכשיגיע האקזיט, אתה יהיה לך מעט מדי. והצוותים המנוסים.
על גם בסיס של קרן שהוא גדול בממוצע ממה שהיה בעבר.
נכון, אבל גם, שוב, לכל קרן יש את האקונומיק שלה.
בדיוק.
אבל אם זה לא מסתדר, וזה מאוד קשה לכל מי שעשה השקעות, ואתה יודע, שאתה מחפש וזה, ופתאום מגיע הצוות שכל הכוכבים מסתדרים, וכשזה נופל על זה, זה מאוד קשה, מאוד קשה להגיד לא, כי הצוות טוב, הרעיון מצוין, אקסקיושן, אתה יודע שיהיה בסדר, אבל אבלואציה לא מסתדרת. זה קשה, אבל זה, בזה נמדד המקצועיות של מנהל קרן, זה לא רק גייס כסף ולספר לכולם שאני משקיע, להשקיע זה יחסית קל, אבל לעמוד מאחורי זה ולראות במה לא להשקיע, מסיבות כאלה, לא קל. והצוותים המנוסים מספרים לנו על עסקאות שהם נאלצו לוותר עליהם, כי זה לא הסתדר, כי נתנו הצעות מאוד מאוד גבוהות, והם מבינים שלאורך הדרך זה יפגע בחברה. אז זה בהחלט התלבטות.
אז זה משהו שגם אתם רואים אותו אל מול השותפים בקרנות שאתם מדברים איתם.
לחלוטין.
בוא נרד לבל אחד למטה לחברות שאתם מדברים איתם, כי אתם מדברים עם המון חברות, גם דרך הקרנות שאתם מושקעים מהם, דרך האקסלרטורים, ובכלל. אתם היום רואים לא מעט מיזמי early stage, בדרך כלל באים אליכם אפילו לפני פתיחת חשבון בנק, לפגוש, להכיר. אתם מזהים איזה שהם מגמות, רואים איזה שהם דברים שחוזרים על עצמם.
כמו שאמרתי מקודם, אנחנו רואים הרבה ניסיון לשימוש ב-AI ובביג דאטה לתעשיות שונות ומשונות.
אני אומר שיש בארץ תעשייה פורחת שנקראת AAI.
שזה?
Artificial Intelligence.
כן, זה נכון. אבל שוב, יש הרבה דברים שהם פחות מעניינים, ואולי כמו תמיד, הרוב הוא ממוצע ומטה.
אתם כבנק מעריכים את זה? זאת אומרת, אתה מבחינתך, אם אני היום יזם בתחילת הדרך שמעוניין לפגוש אותך, נקבל את הצדך, כמו שאמרת פעם אחת, שתיים אולי חיבור למשקים, ושלוש, בסוף, גם אם לא תבקש ממני, כנראה לפתוח חשבון בנק, או לנסות לבחון לקבל איזשהו שירות פיננסי. מבחינתך, או מבחינתי, זה פקטור למדד ההצלחה שלי, כאילו אתה לא תעבוד עם סטארט-אפ שאתה חושב שהוא פחות טוב?
ממש לא. ממש לא, פעם שנייה.
זה גם גילוי נאות חשוב. מעריך את זה.
בוא נזכור שנייה, שכל, גם בן אדם, אני לא, שוב, אני לא בנקאי דגול, אבל זכות לפתוח חשבון בנק זה כזה זכות, אתה לא יכול להגיד מדען, אני לא רוצה לפתוח חשבון בנק, כי אני לא חושב שאתה תצליח. זה לא קרן. לכן, לכאורה, לא באמת, לכאורה, לא באמת מעניין אותי התחום שאתה עובד בו, באיזה שלב אתה, אם גייסת 50,000 שקל או 150 מיליון שקל. אתה צריך לפתוח חשבון בנק, אתה רוצה לעבוד עם המערכת הבנקאית, קדימה. אלא אם כן, שוב, שהדברים ש... איסורים כאלה ואחרים, אבל ברגיל, כן?
ברור.
אז ברגיל, קדימה. אגב, גם אם מסתכלים על זה מבחינה בנקאית, מה מרוויחים או לא מרוויחים, גם אם סטארט-אפ עבד איתנו שנה וסגר את שעריו, כאילו המקרה הכי גרוע, אז לא קרה כלום. בדרך כלל לא מעורב אשראי בשלבים הראשונים. סטארט-אפים מגייסים מאנג'לים ומקרנות, לא מבנקים.
נכון.
ככה זה צריך להיות, וטוב שזה כך.
נכון.
וגם אם עברה שנה וכל הכסף נשרף וסגרו את המיזם. אז אם הסטארט-אפיסט קיבל או קיבלה שירות טוב, אז את הסטארט-אפ הבא גם יפתחו אצלנו. ואם לא, והם יהיו שכיר או שכירה, והם קיבלו שירות טוב, אז הם יהיו שכיר או שכירה בבנק הפועלים. אז הכל בסדר.
אז בוא נדבר קצת על זה באמת, על מערכת היחסים נראה לי בין הבנק לתעשייה כבנק. אני זוכר שעשינו, אתה ואני לא מכירים לא מעט שנים, ועשינו כמה שיחות על זה, על האתגר שבו אתה לוקח ספינה או נושאת מטוסים כל כך גדולה כמו בנק הפועלים, ובעצם משכנע או מלמד ברמת התרבות הארגונית את אותם אנשים בבנק לבוא ולעשות אדפטציה לתעשיית הסטארט-אפים. ואיזה אתגרים אתם נתקלים בהקשר הזה אל מול הבנקאים או אל מול היזמים? דיברנו על זה קצת, אבל קצת לפתח את זה.
אז ברמה של כלל הבנק זה, 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 זה אתגר מאוד מאוד גדול, ולכן היה ויש צורך לעשות את זה תחום. כלומר, אתה מאוד קשה לקחת ארגון של אלפי אנשים ולהעביר אותו את השינוי הזה. יותר קל לקחת, שוב, אם אמרנו שבעשרה מסניפי הבנק ואמרנו מספר בנקאים, אפשר לעשות את המכפלות, זה לא אלפי אנשים. וכשיש לך צוות כזה תחום, אתה יכול להכניס להם את התודעה של השירות העילאי שדיברנו עליו. אוקיי? זה אומר לענות ברמה מיידית. להשתדל, כן? כמובן, אנחנו משרתים אלפי סטארט-אפים וזה לא תמיד מצליח, אבל לפחות הכוונה היא לענות מאוד מאוד מהר, לנסות לטפל, לפתור בעיות, לפתוח חשבון מאוד מאוד מהר, כי זה מה שרגילים. עכשיו, זה שונה מהסטנדרט בארגון, לא כי ככה זה פשוט. אגב, גם, שוב, גם משרדי רואי חשבון, עורכי דין, אם תשווה את הפרקטיקות של ההייטק לאיך הם מטפלים בנדלן או תעשיית המזון, זה אותו דבר. כי ככה זה הסטנדרט בתעשייה שלנו, של ההייטק.
הבנתי. אז זה שונה מהותית גם ברמת קבועי הזמן וגם ברמת היחס וגם ברמת השפה המשותפת, אבל בסוף המוצר הוא חשבון בנק. ובהקשר הזה, וזה אנחנו נתקלים, אנחנו חווים בזה, אני גם עובד עם יזמים וגם זה וזה, בכל הבנקים, כן, צריך להגיד, יש פה המון, וזה מאוד מפתיע תמיד אנשים שבאים מתעשיית הטכנולוגיה, את עולם הרגולציה והפיקוח על הבנקים. שאתה יודע למה אני מתייחס, שהיום לצורך העניין כדי לפתוח חשבון בנק עסקי, זה גם אבא שלי שיש לו מפעל מתכות באשקלון, זה לא פשוט הרבה פעמים. למה?
אני חושב שהחיכוך הבנקאי העיקרי שאנחנו רואים זה בהכנסת כספים. ועל אחת כמה וכמה בתחום שלנו של ההייטק, שהמשקיעים זה לא פה משקיעים ישראלים שהבנק מכיר ויודע ועובד איתם, אלא זה הרבה, רובם גופים שהם גם הגופים הישראלים, הם המיקום של החברה, הרישום שלה, הוא אופשור כזה או אחר, אפילו כמה אופשורים, כספים שונים ומשונים, ישויות שונות ומשונות, הכל באנגלית, ולבנק לא פשוט לעסוק בזה. מה גם שבשנים האחרונות הרגולציה שמוכתבת על ידי האמריקאים, היא רק הולכת ומקשיכה.
בכל מה שקשור לכניסת כסף, לוודא שזה לא מדובר בהלבנה, שהגוף הוא לג'יט.
שהוא משלם מיסים כחוק במדינת המקור שלו, וזה דברים שאנחנו נדרשים לבקש, ומי שלא מכיר את זה, מאוד מופתע. מאוד מופתע שהכסף לא נכנס פנימה, מיד. מספיק שיש שינויי חתימה בין החוזה, חוזה ההשקעה, לבין המקור של הכסף. אפילו אם זה אותו שם, רק טריטוריה אחרת. פתח, זה מדליק...
זאת אומרת, ממש ברמת הביץ אין בייץ, פתח, הקמתי סטארט-אפ, פתחתי חברה, יש לי חשבון בנק בבנק הפועלים, או בכל בנק אחר, for that matter, שלא יתפרש פה שאני...
לא, לא, באיזה... וגייסת כסף,
גייסתי מיליון דולר מקרן ב-EA קיימן, שמאוגדת שם, ובחוזה מופיע שהיא בכלל נמצאת בקפריסין, מישהו ישאל שאלה.
לגמרי. עכשיו, אפשר גם להבין למה, כי... יש דרכים להלבינון, ויש כל מיני דרכים כאלה, וזה לא סתם. עכשיו, היזם, שאין לו הרבה ניסיון בכלל בבנקאות, ובטח ובטח בזה, הוא ממש מופתע שהכסף במרכאות תקוע. חלקם חושבים שהבנק פשוט עושה עליהם כסף, ומלווה את זה ולוקח ריבית, והם לא מבינים שזה ממש לא מעניין. כל מה שרוצים, שהציות, הקומפליינס, ירגיש בנוח. Mm-hmm. פה גם באה המעורבות שלנו.
בדיוק.
כי יש חשיבות להיכרות עם הגוף שמשקיע. ואנשי הציות הרגילים, הם לא מכירים את כל סוגי הקרנות, כי הם לא צריכים להכיר, הם עוסקים בבנקאות בג'נרל, ואם הגיע כסף ממשהו שהוא נקרא סקויה, אז לאיש ציות רגיל בבנק זה מילה באנגלית שלא אומרת כלום. אבל פה אנחנו נכנסים, ויכולים לתמוך ולעזור בתמיכה, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו יודעים מי זה הגוף הזה, הנה הנתונים עליו, זה גוף מוכר, ידוע.
כבר השקיע בחשבון אחר.
בדיוק, והם ממשיכים משם, אבל נותנים להם קומפורט, שלפחות אנחנו יכולים לספק מידע רך, מה שנקרא, שתומך בהחלטה הזאת, אבל זה
קושי... וזה קורה?
בוודאי, זה כל הזמן קורה. זה אמרתי, זה החיכוך הבנקאי, המספר אחד שיש לנו בעבודה עם סטארט-אפים. מספר אחד.
היום כשאני יזם, ואני רוצה באמת להתחיל לעבוד, ומה שנקרא להיות מעורב אל מול הבנק, אל מי אני פונה? אליכם או אל הבנקאי שלי?
אוקיי, כשאתה אומר, אנחנו בלויים בצורה מאוד פשוטה, הבנקאות נעשית בסניפים, ויש 10 כאלה, ויש לנו אתר, ואפשר לראות אותם, ואפשר להתקשר מהאתר, כאילו נורא נורא פשוט. המטה, אנחנו... זה מטה שהוא תומך מסייע, ותמיד אפשר לפנות אלינו בכל דבר, בניידים, בוואטסאפ, באיך שרוצים. אנחנו שם כדי לעזור, כדי לסייע. כי עקרון הכל צריך להיפטר ברמת הבנקאי. אבל אנחנו שם לתמוך, אם זה לא מצליח, אם יש איזושהי בעיה.
אם יש איזושהי עברה, אם צריך לגמרי. מישהו שיתווך בעצם בין הצד היזמי לצד של הבנק.
לגמרי, יש לנו במטה את כל הפונקציות, שיווק, ביז דב, בנקאות, ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו שם, ואנחנו הרבה פעמים עוזרים, והכל בטוב גם כל המטרה היא לעזור, גם הסניף, הוא מנסה ככל יכולתו לעזור, ואנחנו שם כדי לסייע.
אמרת שאת שיחת ההדהנטין קיבלת ב-2014, אז אתה כבר 4-5 שנים עוד מעט בתפקיד. איך אתם היום בתור מחלקת הייטק מודדים את עצמכם? כמה לקוחות הייטק יש בבנק?
אז כן, בהחלט, המטריקות הן בנקאיות רגילות היום, אחרי שאנחנו כבר כמה שנים פועלים, זה מספר הלקוחות, כמות האשראי, כמות הפקדונות, כל המטריקות הרגילות של בנקאות, שהן בתעשייה שלנו ובמקרה שלנו, הן צומחים בצורה היסטרית. כשאנחנו מוסיפים עוד ועוד, לאחרונה התרחבנו בנושא של אשראים לסטארט-אפים, קווי AR ו-MRR, וכן, אנחנו נמדדים בצורה, במרכאות, רגילה.
אז מה זה אומר אשראי? זה אומר שעכשיו אני כסטארט-אפ, במקום לגייס מקרן הון סיכון, יכול לבוא לבנק ולקבל אשראי בנקאי? כאילו יש לי חנות מקולת?
אז בפעם השלישית ממש לא. כמו שאמרנו, בניגוד אגב לאיך שקמים עסקים רגילים, שהם, אתה מביא הון עצמי כלשהו, לא יודע, אתה רוצה להקים מלון קטן, אתה מסעדה, לא יודע מה, אתה מביא הון עצמי, לוקח אשראי מהבנק, מהיום הראשון, כלומר, הבנק מממן הרבה פעמים את הקמת העסק, ואתה יוצא לדרך. בהייטק זה לא ככה, אנחנו מגייסים מאנג'לים, מקרנות הון סיכון, מגופים כאלה. איפה הבנק נכנס במימון? ברגע שבדרך כלל שיש מחירות. ואז, כמו שבעסק רגיל יש את מה שנקרא הון חוזר, כלומר, הבנק נותן לך כסף כדי לתמוך בגידול של המחירות, אז ככה אנחנו יכולים להיכנס. השוני הוא שעסק רגיל, בנק נותן לו אשראי כשהוא בשורה התחתונה מרוויח. עסק מפסיד, בנק רגיל יש אשראי מסורתי, ממש לא נותן לו אשראי, העסק מפסיד כסף, יש שם בעיה. בסטארט-אפים, בעולם ההייטק, הרווח הוא לא פונקציית המטרה, והסטארט-אפים, אפשר להגיד, מפסידים לנצח, כולל שהם נהיים ציבוריים.
כולל אובר.
כולל אובר, ווי וורק, חברות מפוארות שהן מפסידות בכמויות. אבל אם אתה יודע איך לחתם את זה, את המתודולוגיה של האשראי הזה, אז אתה יכול לתת אשראי, אתה תקבל את כספך חזרה, עם שיעורי דיפולט שהם לא שונים מתעשייה מסורתית.
מעניין. אז אני היום כסטארט-אפ, גם אם אני לא רווחי, יכול בשלבים שבהם אני מייצר מחירות שמראות צמיחה, לפנות למערכת הבנקאות ולקבל אשראי בנקאי לסטארט-אפים.
נכון. אגב, אמרת מערכת הבנקאות, אני תמיד באירועים או הרצאות שאני נותן, אני תמיד ממליץ ליזמים בכל התחומים של ה-Service Providers, כל נותני השירותים, תלכו לנותני שירותים שיש להם איזושהי פרקטיקת הייטק. בתוך זה תבחרו, יש כל מיני. בבנקים יש כל מיני, בעורכי דין, רואי חשבון, יש, תבחרו. אבל תלכו לכאלה שהם בתוך ה... עולם הזה של הייטק, כי הם מכירים את התחום. תבוא לסתם, תדפוק בדלת של סניף של בנק שאין לו פרקטיקת הייטק, בתור סטארט-אפ, אפילו שמוכר קצת, בקש אשראי, הם...
לא ממש
לא יקרה. כן.
אז לאן כל זה הולך מבחינתכם? הקמתם את המחלקה, אתם מביאים הרבה לקוחות, גם סטארט-אפים, גם קרנות. יש איזשהו ויז'ן או איזשהו כיוון לעתיד לכמה שנים הקרובות?
אנחנו רוצים לצמוח עם התעשייה. אלפי הסטארט-אפים שלנו גדלים. הצרכים שלהם גדלים, אנחנו כל הזמן מגייסים מאות רבות של סטארט-אפים חדשים, ואנחנו צריכים להיות שם איתם, בגידול, בצמיחה, בהקמה, ולתמוך בהם, ולתת יותר ויותר שירותים שיתמכו בצמיחה שלהם.
מעולה. יוסי, עוד מילה לסיום? משהו?
לא, תודה רבה שהזמנתם.
תודה רבה שבאת.
כיף גדול.
גם לי.